פרק ח' עמוד קס ט'. שך כוח, תודה רבה. הנושא, דברים המעכבים את התשובה. בפעם הקודמת אנחנו למדנו את הדבר הרביעי, האומר אחטא ואשוב, או אחטא ויום הכיפורים מכפר. אמרנו שזהו דבר שמעכב את התשובה, כי עד רבה הוא גורם לחטאה. אז איך הוא ודאי לא יכול לשמש לתשובה כשהוא גורם לחץ. היום אנחנו באים לדבר החמישי, זה בסוף העמודה הימנית, כשמונה שורות מן הסוף, החמישי, הפורש מן הציבור. אומר המהר"ל, למה זה כזה חמור, הפורש מן הציבור? כבר ביארנו שהחטא אשר יוצא מן הראוי והוא זר, אין לו תשובה. מצאתם? בעמוד קס"ט בעמודה הימנית, כשמונה שורות מן הסוף. הדבר החמישי, הפורש מן הציבור. כבר ביארנו שהחטא אשר יוצא מן הראוי, והוא זר, אין לו תשובה. וזה הפורש מדרכי הציבור, אין לך שיוצא מן הראוי כאשר פורש מדרכי ציבור. כלומר, יותר גרוע מזה, אין. וחטא זה אדוק בו ביותר, ולפיכך מעכב זה התשובה. כלומר, אומר הרמב״ם, שהקלקול הזה, הסטייה הזאת, היא סטייה שהיא זרה ביותר לנפש האדם. מדוע? כי נפש האדם בעצם היא גילוי של מציאות הרבה יותר כללית. אדם לא בא לבד לעולם. אדם בא לעולם כחלק מן המציאות הכללית האנושית, וכחלק מן המציאות הישראלית הכוללת. והראיה שכל בוקר על זה יש ברכה, שלא עשני גוי. אז כשאדם פורש מדרכי ציבור, הוא כאילו בא לומר שהוא קיים מצד עצמו, שיש לו ערך מלבדו,
שהוא מתקיים
מצד עצמו, כן, שיש לו ערך מצד עצמו. הוא לא מתקיים מצד הזהות הכוללת שמתגלה בו, שהזהות הכוללת שמתגלה בו זה כמובן הזהות הישראלית. יש פה איזו התנקרות בכלל השורש. אדם בזה מתנקר לשורש חייו. זה כמו אדם שעוקר את העץ שעליו הוא יושב. זה כמו, כן? זה בעצם, אתה קיים מצד השורש שבך. אז אם אתה, את זה, בזה אתה פוגע, אתה בעצם מפסיק את צינור החיים שלך. כל צינור החיים של האדם בא לו מצד היותו שייך לאותה זהות, לאותה מהות, המהות הישראלית. כן, הרמב״ם כותב על זה בהלכות תשובה, בפרק ג', הפורש מדרכי ציבור, פה הוא מפרט יותר, הוא מראה כמה הדבר הזה חמור, הפורש מדרכי ציבור, כך הוא כותב בפרק ג', הלכה י' א', הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות. תכף נראה, הוא יסביר את זה בעצמו. אף על פי שלא עבר עבירות. כלומר, הנושא זה לא עכשיו לעבור עבירות או לא לעבור עבירות. לא, אומר הרמב״ם, אף על פי שלא עבר עבירות. כלומר, מבחינתו הוא דתי. בסדר? אלא נבדל מעדת ישראל. הוא לא מרגיש שייכות. הוא לא מרגיש מחובר אל הכלל. הוא לא מרגיש בכלל הכלל נותן לו משהו, נותן לו את זהותו, נותן לו את ערכו, נותן לו את העבר ואת העתיד שלו. הוא נבדל מהם. איך זה בא לידי ביטוי? הנה הוא מסביר. ואינו עושה מצוות בכללן. הוא יושב לו באיזה אי בודד, ומקיים את המצוות, אבל בלי שום קשר לזה שעם ישראל עכשיו, בשביל עם ישראל עכשיו, זה זמן של שמחה, או זמן של עצבות, לא מעניין אותו מה קורה עם העם שלו, שום קשר, הוא מבחינתו, הוא וקונו, הוא ובורו, לא מעניין אותו שום דבר. מה קורה עם עם ישראל, המן גזר על עם ישראל, לא גזר על עם ישראל, מה אכפת לי, אני לא איתם, אני לא שם, אני לא שייך להם, זה לא הבעיה שלי מה שקורה עם העם הזה, אני מבחינתי בסדר. אף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללן. כלומר, הרמב״ם מחדש לנו חידוש, שלא די לאדם לקיים מצוות, אלא הוא צריך לקיים מצוות בכלל. כן? אדם יכול לשבת לבד בפורים ולקרוא את המגילה. קחת מגילה, קח מגילה. אמרו שבפורים צריך לקרוא את המגילה, אין לו בעיה. מה הוא עשה? יש לו מגילה כשרה, הוא קנה מגילה כשרה. עכשיו יושב בבית, מתחיל לקרוא את המגילה. בסדר, מבחינתו הוא בסדר. הוא קיים את מה שכתוב בשולחן ערוך. לא. זה לא מצוות מקרא מגילה כמו שצריך. מצווה מקרא מגילה כמו שצריך, ברוב עם, אדרת מלך. כי אתה עכשיו בא ללמוד על השגחת השם על עם ישראל. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא הסיפור הפרטי שלך שמספרים כאן, אלא הסיפור של לך כנוס את כל היהודים. כי המן רצה להתנכל לעם מרדכי. אז אומר הרמב״ם ככה, ההוא, מה איתו? אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללן. הוא לא כולל את עצמו בקיום המצוות בעם ישראל. ולא נכנס בצערתן. ודאי שיש כאלה. אמנם הם מעטים. אבל יש אנשים כאלה, מה אני צריך, מה אני עכשיו אקיים את כל השולחן ערוך, ולא מעניין אותי כלום. ולא נכנס בצרתן, ולא מתענה בתעניתן. לא כתוב שהוא לא מתענה. הוא לא מתענה בתעניתן, יחד איתם, בגלל הצרות שפוגדות את הכלל. אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ. הוא אפילו לא מזדהה כעברי, כשייך לעם הזה. הוא מסתיר את זה. אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ. וכאילו, תראו כמו הוא מפרט, אינו מעין. הוא כאילו לא שייך לעם הזה. שואלים אותו, אתה שמעת מה שקרה לעם ישראל? אתה שמעת מה שקורה איתם שמה? לא מעניין אותי, לא אכפת לי, אני לא שייך, עזבתי אותם, טסתי מפה, עזבתי אותם לנפשם, שיסתדרו, אני, יש לי את החיים משלי, מצאתי פינה טובה באיזה מקום בעולם, זה כבר לא שייך לי, לא מעניין אותי, אני, יש לי דרכון אחר. אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. אבל הוא מקיים מצוות, הוא לא עובר עבירות. הרי כל היום מספרים שמי שיקיים מצוות, מי שיקיים את זה, אז יש לו עולם הבא, נכון? אז מה קרה פתאום שהוא מפסיד את העולם הבא שלו? בגלל שהוא שכח משנה במסכת סנהדרין.
אבל
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כדי להיות שייך למדרגת העולם הבא, אתה צריך להיות שייך למדרגת כל ישראל. כי במציאות הפרטית שלך, אתה מאוד רחוק מן המדרגה האידיאלית של העולם הבא. אדם בפרטיות שלו הוא מאוד רחוק ממדרגת העולם הבא. אפילו אם הוא נוהג כשורה, זה פירור מן הפירור, מן הפירור של מה שזה מדרגת עולם הבא. עולם הבא זה עולם של רק טוב, שאין בו חיסרון. זה עולם שכולו טוב. איך אנחנו מגדירים עולם הבא? עולם שכולו טוב. אז זה שלך טוב, זה עוד לא עושה אותך שייך לעולם שכולו טוב. לכן, אדם כזה, אומר הרמב״ם, פסק דין חמור מאוד, אין לו חלק לעולם הבא, כי הוא מתייצב מצד הפרטיות שלו, מצד החיים התלושים שלו. אז במצב כזה מאוד קשה לעלות למדרגה כוללת של עולם הבא, שהוא עולם של טוב. ככה אומר הרמב״ם. זה אם כן משלים מאוד את מה שאנחנו עכשיו לומדים. מה ש... כן, בבקשה. הרמב״ם הזה הוא בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. זה המקור. זה רמב״ם חשוב ביותר. כי זה מראה בעצם מה על מה, מתוך מה אדם צריך להיות פועל, עושה, חי, מצורך השייכות שלו לכלל ישראל. פועל לטובתם, רוצה בטובתם. וצריך להדק מאוד את הקשר שלו עם הכלל. כי מצד פטריותו הוא מעולם לא יגיע למדרגה הזאת. מדרגת עולם הבא זה מדרגה של טוב כוללת. כן? ועל זה באמת כותב הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"ט. שח כוח. אז זה הוא כותב בפרק י"ט, דבר חשוב מאוד. פרק בחלקי החסידות. והנה ביארנו עד עינה החסידות. מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה, נבהר עתה תלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בורו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. טוב, לפחות יש לו כוונה טובה. אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. זה לא נשמע כל כך טוב. סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, בוא אני אגיד לך מה החסידים האמיתיים מתכוונים, אשר תרחו והשתדלו להשיגה, שזה בכלל לא פשוט להגיע למדרגה הזאת, אבל החסידים האמיתיים זה מה שהם רוצים בעצם להשיג, הוא שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה, וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברר ויהיה חומד ומתווה אל הגדלת כבודו. הוא מצטער על כל שימעט ממנו. ואני מדייק כמה שורות ואומר ככה הרמח"ל, ודבר זה ביארו ובתנא דבליהו זכור לטוב אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, ביטוי מעניין, דבר תורה לאמיתו. לאמיתו, מלשון אמת, דבר תורה לאמיתו. כלומר, דבר תורה שיש בו אמת. הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודן של ישראל כל ימיו. הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים, תראו מה הדאגות שלו, החסיד הזה. מה מטריד אותו? כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודן של ישראל. מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישוע שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, קיבוץ גלויות. זה מה שמטריד אותו. מה מטריד אותו? זה הדאגות שלו. זוכה לרוח הקודש בדבריו. נמצאת על המת שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקדוש ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בפריות, בבריותיו, בשעה שעושים רצונו. ועל זה אמרו בזוהר הקדוש בפרשת משפטים, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. אז יוצא שבכלל פה זה מדרגה אחת לגמרי. זה אדם שהכוונות שלו הן כוונות מאוד מאוד כלליות. לא פרטיות מצומצמות. זה לא יכול להיות המדרגה השלמה, אומר הרמח"ל. זה ישלים את מה שלמדנו עכשיו. כן? למה זה אחד מן הדברים שמעגבים את התשובה, הפורש מן הציבור? כי כל דאגת האדם צריכה להיות לטובת הציבור. כי כל דאגת העם צריכה, האדם צריכה להיות דאגת לעם. שהעמו יצליח. מה? ומתוך זה כמובן לעולם, בוודאי. כי עם הצלחת עם ישראל תהיה הצלחת העולם. ובאמת, אומר הרב קוק, נשלים כבר, אם כבר התחלנו לדבר על זה, אז אנחנו נמשליר, ונשמע מה שהרב קוק כותב במידות הראייה, בספר מוסר אביך. אתה אמרת, מתוך זה אהבת כל העולם. הנה, בוא תראה. אהבת כל המעשים כולם, היא קודמת לכל. צריך לאהוב קודם כל, הכל. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. אחר כך אהבת כל האדם, מן הכלל אל הפרט. אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם.
זה לא קודם אהבת ישראל אחרת.
לא, בדיוק. אתה אוהב את הכל. אתה רוצה בקיומו של עולם. בקיומו של עולם שברא ריבונו של עולם. אתה אוהב את הכל, כל בני אדם. אתה אוהב את כל הבריאה, כל צמח, כל חי, כל דבר שקיים. כמובן כל אדם. ומתוך זה, בוודאי שאתה אוהב את ישראל. למה? כי אתה יודע שעל ידי מקומם הנכון של ישראל בעולם, אז יתוקן כל העולם ויצליח כל העולם. אם אין לך אהבת כל העולם, אז מה אתה אוהב? אתה אוהב את ישראל, אהבה מצומצמת כזאת. טוב לי, לא אכפת לי. טוב לי, כי טוב לזה, זה העם שלי, שיהיה טוב. ומה אכפת מזה? שהכל לא אכפת לי, שהכל ילך לאיבוד. אבל זה לא עובד בצורה כזאת. לכן הרב אומר בדיוק בסדר הנכון, ילד ככה צריך לחנך, אל תדרוך על הנמלה. למה אתה דורך על הנמלה? למה אתה מפריע ללכת? למה אתה מבהיל את החתול? למה אתה עוקר סתם את הפרח? צריכים לאהוב את הכל. הכל צריך לאהוב. כי הכל הקדוש ברוך הוא ברא ליך. ועודו זה הברכה הראשונה שמברכים בשבע ברכות. חתן וכלה באים להקים בית. לקראת זה שימשיכו את התולדות. אומרים להם, רבותיי, באתם להתחתן, יופי. אז קחו עכשיו את המשימה הזאת. שהכל ברא לכבודו. כל מה שאתם עושים, וכל מה שאתם קיימים, וכל מה שאתם אוהבים, וכל מה שאתם בונים, זה לכבודו של ריבונו של עולם. ודווקא בזמן שלכאורה הם באים להתעסק באהבה הכי פרטית שלהם, כי הם החליטו שהם מתחתנים, ושהם הולכים לחיות ביחד, ולא מעניין אותם כלום, אז אנחנו אומרים להם, מה שצריך הכי לעניין אתכם, זה הכל. שהכל ברא לכבודו. זה הדבר שצריך הכי לעניין אתכם. אתם שומעים? יש פה ספר, דניאל. זה העניין. אז לכן הרב כותב נכון את הדברים. אהבת כל המעשים כולם. היא קודמת לקודש אנשים שבדם. אכפת לי, לא מעניין אותי. שיחרב העולם, שכולם ימותו. אנחנו נחיה פה, יהיה טוב לנו, ולא מעניין אותנו כל מה שקורה מסביב, וכל מה שקורה בעולם, וכל מה שקורה בכל הגלקסיות. העיקר שלנו יהיה טוב. זה אהבה אגואיסטית, שגם אין סופה, ואין אחריתה טוב. לא יכול להיות. כי אתה קשור לכל. מה אתה חושב? לכן הרב אומר לפי הסדר הנכון, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. למה? שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. נו, מה אנחנו אומרים בפרק השני של עלינו לשבח? מה אנחנו אומרים? לתקן עולם, מלכות שדי. מה אנחנו בדיוק אומרים? אז אם אתה אומר שהעולם יחרב, אז מה אתה תתקן בדיוק? לתקן עולם במלכות שדי. מה זה אומר? שהעולם, בעולם, יתגלה שם השם. אבל צריך שהעולם יקיים, שהעולם יצליח. יתגלה בו שם השם. ויתקיים שהכל ברא לכבודו. זה היסוד. צריך ככה לגדול וככה צריך להתחנך. זה לא אומר שזה לא... זה שלפעמים אנחנו לא צריכים כן, להילחם נגד הרע ונגד הרשע. זה משהו אחר. זה חשבון אחר. זה דווקא בגלל שהרע והרשע מונעים את הטוב מן העולם. לא בגלל שאנחנו אוהבים פה להרוג בני אדם. אלא ההפך. אנחנו עושים מלחמות נגד המלחמות. כן.
לא יודע אם צריך להוסיף
לדברים,
אבל אחד
מה-17
17 תנאים לקיום מצווה, זה אם מגיע לידך מצווה שאתה יכול לשתף את האחרים, אל תעשה אותה לבד. לשתף את הכלל, כי אז הכוח של מצווה שהיא ברוב, היא גדולה...
נו, על זה יש באמת פסוק. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. מה זה חסרון לא יוכל להימנות? איזה חיסרון כזה ש... לא, אי אפשר יהיה למלא אותו. איזה מין חסרון כזה? שנמנו חבריו לדבר מצווה ואינו נמנע עמהם. הוא לא, לא כתוב שהוא לא עושה את המצווה. אבל כשחביריו התכנסו והתגייסו, מה? עשירי למניין וצף שמונה. כן? ודאי צף שמונה. ודאי. כולם מתגייסים, אני לא כאן חבר'ה. אתם מבינים? אז זה בדיוק איזו, זה נקרא שאין לזה השלמה. למה? כי חבריו נמנו לדבר מצווה, והוא לא נמנע עמהם. זה דבר מאוד איזה. כולם מתגייסים, כולם מוכנים, וכולם רוצים עכשיו ללכת לעשות דבר טוב, תלכו, אני אבוא אחר כך, בהזדמנות. אז זה לא, אז זה נקרא חיסרון שם. למה? כי מה שהכלל פועל והציבור פועל וחבריו ביחד פועלים, זה כמובן מדרגה אחרת של תיקון מאשר כשאדם עושה את הדברים לבדו. נכון מאוד. לכן תמיד צריך להתפלל במניין. גם אם אתה מתפלל ביותר כוונה כשאתה לבד. למה? כי הכוונה שלך לא שווה גרגיר לעומת הכוח של המניין המתפלל. אבל אני יותר מתכוון שאני מתפלל לבד, אני יכול להתרכז, ואני באמצע יער, ואני צועק לשם. בסדר. בין העצים. כן. כן. ודאי. שהכל, הכל ברא לכבודו. כל מה שאדם עושה, וכל מה שקיים, הכל זה לגלות כבודו של הקדוש ברוך הוא. הכל, כל דבר טוב שמופיע בעולם, זה מוסיף כבוד לבורא. זה כמו שאתה משבח את האומן, על פי מה? על פי מעשיו. אתה רואה את היצירה שלו, ואז אתה אומר, פלא פלאים. מי זה הצייר הזה? יוצר האדם. מה זה יוצר? מלשון? ציור. איזה צייר נפלא. אז כשבני אדם, למה אומרים את זה לחתן והכלה? כל הכבוד לכם, הצלחתם לאחד את המפורדים. יש פה חתן, יש פה כלה, יש פה איש ואישה, את עכשיו חיו לבד. או יופי, כל הכבוד. הנה, אתם זוכים לגלות כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. בזה הוא חפץ, בבניין עולמו. עד עכשיו העולם היה שמם, כי עוד לא התחתנתם. כיוון שלא התחתנתם, אז אין פה ילדים. אז עכשיו אתם זוכים לגלות כבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי מתוך שתתחתנו ותולידו ילדים, יהיו עוד נשמות בעולם, וזה עוד, 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 עוד מגדיל כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הסוד של הברכה הזאת. למה אנחנו אומרים זה חתן וכלה דווקא? מתחתנים שהכל ברא לכבודו. אלא זה מה שאנחנו באים להגיד. אתם לא יודעים איזה כבוד אתם מופיצים לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא נתן לו את הכוח בעצמו להמשיך את פועלו. זה דבר עצום, דבר נפלא. זה דבר עוד יותר גדול. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איך אתה רואה כמה כוח יש בבורא? שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח להמשיך בעצמו מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אתם מבינים? מה זה מחנך טוב? מחנך טוב זה אחד שמחנך ילדים שיהפכו להיות מחנכים. כי הם כל כך אהבו את מי שחינך אותם, שהם בעצמם רוצים להמשיך את זה. זה נקרא מחנך טוב. מה זה הורים טובים? הורים טובים זה הורים שמגלים ילדים שרוצים להיות הורים. אבל אם הורים מביאים לעולם ילדים שהדבר האחרון שהם רוצים לעשות זה להתחתן ולהיות הורים, אז זה נקרא שהם לא היו הורים טובים. כי הם לא הצליחו להטביע במה שהם הביאו לעולם את ערכם שלהם עצמם. אתם מבינים את העניין? אז כשהקדוש ברוך הוא רואה שאיש ואישה מוכנים להתחתן כדי להביא ילדים לעולם, כלומר להביא נשמות לעולם, זה הצלחה גדולה מאוד של הבורא. שיש לאדם את הרצון הזה להביא חיים לעולם, וזה ממי קיבלת? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. הוא כל כך מחיה אותך שאתה בעצמך רוצה לתת חיים. זה הסוד. לכן כשבאים להתחתן אומרים שהכל ברא לכבודו, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה. הוא הביא אנשים לעולם שרוצים להביא ילדים לעולם. איזה הצלחה זה. מדהים. זה נקרא הצלחתו של הבורא, הדבר הזה. כמו כל דבר אחר. לכן אז מברכים את הברכה שהכל ברא לכבודו. זה כבודו, מתגלה פה כבודו של הקדוש ברוך הוא. פלא פלאים הדבר הזה. וככה זה בכל דבר טוב שנעשה ומתגלה בעולם. טוב, אנחנו עוברים לדבר הבא עכשיו, בסדר? אנחנו בעמודה ימנית, ארבע שורות מן הסוף. הדבר השישי שמעכב את התשובה, החולק על החכמים. החולק על החכמים זה אחד מן ה-24 הדברים שמעכבים את התשובה. כלומר שהתשובה היא מאוד מאוד קשה. מדוע? מה קרה? דבר זה מבואר שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים. כן, כל הדברים האלה, אתם תשימו לב, המהר"ל אומר שבדבר הזה אדם יוצא לגמרי מן הדרך. הכוונה, יש פה סטייה גמורה מסדר חיים נורמלי, בריא, מוסרי, רוחני, שיוצא מן הדרך הראוי לגמרי. במה? לחלוק על החכמים. למה? מה כל כך חמור בזה שאדם חולק על החכמים? מה יש? אסור לחלוק? מה, אני לא יכול להגיד את דעתי? אני חייב לקבל את דעת החכמים? יש לי גם דעה משלי. בסדר? אז למה זה כל כך חמור? שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים שהם השכל. והוא דבר זר. וכל דבר זר מתעצם בו ביותר גם כן, ודבר זה מעכב התשובה. חורה פה המהר"ל סתם ולא כל כך פירש. מה קרה? מה חמור? יכולת להגיד, הוא חצוף, נכון? חולק על החכמים, חוצפה, נכון? אבל זה לא מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל, אתם יודעים שהמהר"ל לא עוסק בהטפות, הוא לא מתעסק בהטפות מוסריות. זה לא דרכו של המהר"ל. דרכו של המהר"ל בענייני תיקון המידות ותיקון האדם, זה להסביר את מהותם של הדברים. ומתוך שאדם מבין את המהות, אז הוא מבין שהוא צריך לתקן. אז הוא מסביר פה עניין מהותי. למה מי שחולק על החכמים באופן מהותי, הוא לגמרי יוצא מסדר העולם. מסביר המהר"ל ואומר ככה, מה שבאמת מהווה ערכו של האדם בעולם זה שהוא בעל שכל, שהוא מבין בצורה ישרה את רצון הבורא. כי מי שלא משתמש בשכל שלו כראוי, כן, הוא לא נפגש עם האמת האלוקית. האמת האלוקית מחייבת שכל, חוכמה, הבנה ישרה. זה ההגדרה של השכל, שהכל נמצא בו, כלומר אמת גדולה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה את האמת הזאת בתורתו. העולם היה הולך וטועה עד שנתגלתה תורה בעולם. ככה מצאנו 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, כולם היו מכעיסים לפניו, ועוד 6 דורות עד שהיה מתן תורה. מבריאת העולם עד מתן תורה 26 דורות, שם השם. ואז אפשר להיפגש עם החוכמה האלוקית, אפשר להיפגש עם האמת הזאת של בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. אשר ברא אלוהים לעשות, סופי תיבות אמת. מעשה הבריאה חתום באמת בתחילתו ובאמת בסופו. מבראשית ברא אלוקים עד אשר ברא אלוהים לעשות, סופי תיבות בהתחלה ובסוף, אמת. אבל האמת הזאת צריך חוכמה כדי לגלות אותה. בלי שכל אתה לא תראה את האמת. אתה תלך אחרי הדמיונות, אתה תלך אחרי ההטעיות. אפילו במה שאדם קולט בחושים הוא טועה. יש טעות בחושים. אדם שומע רעש, אומר וואי איזה מסעית עוברת עכשיו. זה לא מסעית. התבלבלת ברעש. זה לא נכון, זה לא מסעית. או אדם טועה גם טעות אופטית. מסתכל על דבר אחד, והוא חושב שהוא רואה את מה שהוא רואה, וזה לא נכון, זה טועה. אתה לא רואה נכון, יש טעות אופטית. אז זה ברור שצריך בשביל זה הרבה שכל, כן? להבין לא רק את האירועים הגלויים, אלא קל וחומר, הדברים שמסתתרים במציאות, ומסתתרים בהיסטוריה, אז צריך הרבה שכל. מאיפה תקבל את זה? מאיפה יהיה לך את זה? מעצמך? זה בדיוק לא. כי השכל שלך הוא יכול להיות מוטעה. כי עדיין השכל שלך בנוי על המון 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 דברים שהם סובייקטיביים. שהם סובייקטיביים, הכוון היחסים לך. כן? אדם יכול להגיד עכשיו, וואי, כמה חם. מה חם? חם לי, מה לעשות? אבל מאוד קר בחוץ. אבל לי חם. יש, אתם יודעים שיש אנשים שהגוף שלהם עובד ככה? שלכולם חם, קר להם. וכשלכולם קר, חם להם. אני פגשתי. כן? הפוך. הכל עובד הפוך. אז מה, אתה תסתמך על בן אדם הזה עכשיו כדי לתת תחזית מזג האוויר? כדי להגיד לאנשים שעכשיו יש עומס חום גבוה או שיש סכנת קור? אתם מבינים? יוציאו את כולם החוצה בגופיות ובחוץ יש מינוס, אני לא יודע כמה, וכולם יקפאו מקור. אז זה בעיה. צריך בשביל זה שכל. מה שאני עכשיו נתתי זה רק דוגמה קטנה שבקטנות ממה שקורה באמת בעולם. לכן אנשים גם לוקחים החלטות מוטעות מאוד. עכשיו, איפה אני יכול לפגוש את השכל הזה? אם אני בא ללמוד בעצמי תורה, זה עדיין השכל שלי? זה אני לומד מעצמי? רש"י בהרבה מקומות מסביר מה זה שימוש תלמידי חכמים? ללמוד סברות נכונות. זה ההגדרה שלו, מה זה שימוש תלמידי חכמים. זאת אומרת, החכמים זה סוג של אנשים שהתעלו מעל החשבונות הפרטיים המתאים וקולטים את הרצון האלוקי בלי סטייה, ביושר, קוראים לזה גמרא. זה ההגדרה של הגמרא, ככה אומר רש"י. מהי הגדרת הגמרא? לימוד הסברות הנכונות. וזה אתה לא תוכל לקבל מעצמך. למה? כי השכל שלך מטעה אותך. אבל החכמים הם עלו למדרגה הזאת, מתוך הרבה דברים, תיקון המידות, עמל עצום, סייעתא דשמיא, מתוך הרבה הרבה פרטים שצריך ללמוד מה זה תלמיד חכם. אבל כשלומדים מה זה תלמיד חכם, מבינים שזה מדרגה אחרת לגמרי של בני אדם. זה לא אותה מדרגה. כן? אז בכיוון שזה לא אותה מדרגה, הם גם מגלים בעולם מדרגה אחרת של שכל. וזה השכל שאתה צריך להיות כל עת. לכן אי אפשר לעקוף את זה. אין דבר כזה שאדם ילמד מעצמו. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. מה אנחנו צריכים את ההיסטוריה הזאת? בתחילת מסכת אבות? שתדע לך שאתה לא תצליח להגיע לאמת בלי היסוד הזה. בלי היסוד הזה אתה לא תצליח להגיע לאמת. לא יעזור לך כלום. היסוד של משה קיבל תורה ומסר. ואתה מקבל ואתה מוסר, ואתה מקבל ואתה מוסר, ואתה מקבל ואתה מוסר. את אותה חוכמה, את אותו שכל הישר. לכן שימו לב. מה אומר המהר"ל? עכשיו נבין יותר את המהר"ל. רק זה שתראו את זה בלשון של המהר"ל, שלזה הוא מכוון. החולק על החכמים. למה? כי הוא חושב שהוא חכם. איך קורה שהוא חולק על החכמים? כי הוא בטוח שהוא חכם. החולק על החכמים, דבר זה מבואר, שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים שהם השכל. הנה הוא אומר את זה. והוא דבר זר. לחלוק על השכל זה דבר זר. אתה לא מבין שתלך לאיבוד. וכל דבר זר מתעצם בו ביותר. זה קלקול אדיר. אדם שעוזב את השכל הישר, זה קלקול אדיר. כי האדם נולד בשביל זה. ללכת על פי השכל הישר, על פי האמת האלוקית. וכל דבר זר מתעצם בו ביותר גם כן, ודבר זה מעכב התשובה. ודאי שהוא לא יחזור בתשובה במצב כזה, כי הוא כבר מוצא לעצמו כל מיני הצדקות, וכל מיני תירוצים, ואם יגידו לו, אתה עושה דבר לא טוב, מה פתאום? אני יכול להסביר לך, יש אמת כזאת, ויש גם אמת כזאת, ואפשר לחיות ככה, ואפשר לחיות ככה, ומי אמר שזה בסדר, מי אמר שזה לא בסדר, ומי אמר שאתה צודק, ומי, שמענו, מי אמר ומי אמר, וככה האדם הולך לאיבוד. כן, רצת להגיד משהו? יעקב.
אתה צודק, אבל זה גם זה נכון, לא רק בענייני החומר, זה גם, וקל וחומר נכון בענייני המוסר והרוח. לזה אנחנו צריכים את החכמים, ואוי ובוי, אם אתה חולק על החכמים, אתה עושה לעצמך נזק. חכמים לא יסבלו מזה כלום. אתה תסבול מזה. אתה תעשה לעצמך נזק אדיר. אתה תראה למה אתה תגיע. לכן אסור לחלוק על החכמים. כן. השכל שלך מתחיל להיות טוב אחרי שבנית אותו על פי השכל של החכמים, ואז אתה יכול להמשיך עם השכל שלך. אחרי שאתה נתת לשכל שלך את הצורה הראויה מתוך מה שקיבלת מן החכמים, אז יהיה מותר לך להוסיף ולחדש. אבל אם אתה רוצה להתחיל מעצמך, אז אתה טועה. זה בדיוק העניין, זה החשבון. אם אתה מתחיל מן הישן, אתה יכול להגיע לחדש. אבל אם אין ישן, אז אין חדש. ככה זה עובד. כדי לקבל תבועה, אתה צריך להשתמש בתבועה שכבר הייתה. איך תקבל תבועה? על ידי שאתה זורע גרעינים של תבועה. אם אין לך גרעינים של תבועה, אתה לא תוכל לקבל תבועה חדשה. מאיפה תמציא? זה רק כישוף. בכישוף אפשר להצמיח תבועה מכלום. אבל מי שרוצה לקבל תבועה, מה הוא צריך לעשות? לזרוע גרעינים של תבועה שכבר הייתה. ככה זה עובד. שבוע טוב.